ויאמר אליו ויסר אשתך ויאמר הנה באוהל ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה ון לשרה אשתך. שרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. ותשחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, אף אמנם אלד ואני זקנתי, היפלא מהשם דבר למועד, אשוב אליך כעת חיה, ולשרה בן. ותיקחי שרה לאמור, לא צחקתי, כי ירה, ויאמר לא, כי צחקת. הקדוש ברוך הוא מקפיד על כך ששרה אמנו צוחקת על הבשורה שיהיה לה בן. וההקפדה הזאת צריכה ביאור. הרי באותה מידה ששרה צחקה, אותו דבר גם כן אברהם. בסוף פרשת לך לך, בקטע השני, אומר אלוקים אל אברהם, שרה אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה, ובירכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה והייתה לגויים, מלכי עמים ממנה יהיו. כדי לעשות קו, ויפול אברהם על פניו, ויצחק, ויאמר בליבו לבן 100 שנה יוולד, ועם שרה בת 90 שנה תלד. אז הנה גם אברהם אבינו צוחק. אז מדוע הקדוש ברוך הוא מקפיד על צחוקה של שרה יותר מצחוקו של אברהם? כותב על כך רש"י בקטע השלישי, ויפול אברהם על פניו ויצחק. זה תרגם אונקלוס. כל פעם שרשי כותב זה תרגם אונקלוס, פירוש הדבר, זהו פשוטו של מקרא. מה זה ביצחק? וחדי מתרגם אונקלוס, לשון שמחה. ושל שרה, שכתוב אצל שרה ותצחק שרה בקרבה, שם מתרגם אונקלוס לשון מחוך. זאת אומרת, היא מגחחת, היא עושה מזה צחוק. כך כותב רשי, למדת שאברהם האמין ושמח, ושרה לא האמינה ולגלגה. וזהו שהקפיד הקדוש ברוך הוא על שרה, ולא הקפיד על אברהם. אז למה הוא מקפיד על שרה? כי היא קיבלה את הבשורה בצחוק, ואברהם קיבל את הבשורה בשמחה. השאלה, אני לא מבין בדברי רש"י, אם זה באמת כך, אז הקדוש ברוך הוא היה צריך לומר ישר לשרה, למה צחק? למה ההקפדה על שרה עוברת דרך אברהם? למה אי אפשר לדבר איתה באופן ישיר? לכן, בא המדרש הגדול, מציע כיוון אחר. יאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה? בקטע הרביעי, מפני מה מיכה כתוב בשרה ולא מיכה באברהם? הרי שניהם צחקו, שנאמר ויפול אברהם על פניו ויצחק. אלא ללמדך ששניים שעשו דבר שלא כהוגן, והיה אחד מהם גדול ואחד קטן, אין ממחים אלא בקטן, והגדול מרגיש מאליו. שניים עושים דבר לא בסדר בבית, אז אמא כועסת על הקטן, ובעצם היא גם מתכוונת לאח הגדול. אז גם כאן אומר המדרש, בניגוד לרשי, שניהם לא עשו כהוגן, שניהם צחקו שלא במקום, והקדוש ברוך הוא למעשה מקפיד על שניהם, רק הצורה שבה הוא מקפיד על אברהם זה שהוא אומר לשרה, וממילא אברהם צריך להבין שהכוונה גם אליו. גם דברי המדרש קשים. כי אם באמת זה כך, אז היה צריך להיות שהקדוש ברוך הוא יקפיד על שרה ויאמר לשרה באופן ישיר למה צחק, ומזה יבין אברהם שהכוונה גם כן אליו. לכן שאלתנו הראשונה היא, שהקדוש ברוך הוא מקפיד על צחוקה של שרה, מדוע ההקפדה הזאת חייבת לעבור דרך אברהם אבינו? בין לפירושו של רש"י שרק היא חטאה, אז צריך הרי לומר את זה רק לה, בין לפירושו של המדרש ששניהם חטאו בצחוק, אבל מקפידים על הקטן, מוכיחים את הקטן, ומזה הגדול מבין. אז בכל מקרה הדיבור האלוקי היה צריך להיות מכוון באופן ישיר לשרה, ומזה אברהם היה מבין. אז מדוע זה עובר לשרה דרך אברהם? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, יצחק אבינו, איתו אנחנו נפגשים בפעם הראשונה בפרשה שלנו, בלידה, בברית, ומכאן ואילך נשמע הרבה על יצחק במהלך הפרשות הבאות עלינו לטובה. אבל כשאנחנו מסתכלים על יצחק כפי שמופיע בתורה, אנחנו מגלים דבר מעניין. יצחק מתגלה בהרבה תחנות בחייו כפסיבי. אבא לוקח אותו לעקדה, אליעזר מוביל אותו לחופה, רבקה דואגת שהוא יברך את יעקב. זאת אומרת, זה נראה כאילו יצחק מובל, מסדרים לו את הכל, מארגנים לו את העקדה, אברהם מארגן את החתונה, אליעזר מסדר את הברכות, אמא בבית מארגנת. ובפעם הראשונה והיחידה שאנחנו רואים את יצחק אקטיבי, פועל ועושה, בקטע החמישי, ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מהשערים ויברכהו השם. אז דבר אחד, הוא זורע בארץ ההיא בנגב. דבר נוסף, אחרי שהוא גדל מאוד במקנה, בצון, והפלישתים מקנים בו, מה הם עושים? פסוק תדבר, כל בעירות אשר חפרו עבדי אבים בימי אברהם אבים סיתמו כדי לעשות קו פלישתים, והם עלו מפר. ואומר אבי מלך אל יצחק, לך מאימנו כי עצמת ממנו מאוד. הלך משם יצחק ויחן בנחל גרר וישב שם, וישב יצחק כדי לעשות קו ויחפור את בעירות המים אשר חפרו בימי אברהם אבים, והסתמו פלישתים אחרי מות אברהם עוד קו, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אבים. אז הפלישתים אחרי מות אברהם סותמים את הבארות שחפר אברהם, יצחק חוזר וחופר את אותם בארות וקורא להם באותם שמות. אז כבר אמרנו הרבה פעמים באיזה שיעור אחר ולא נחזור על הדברים, הרמב"ן שואל כאן, מה ראתה התורה לספר את כל הסיפור הזה שיצחק חופר אותם את הבארות וקורא להם באותם שמות? איזה תועלת וכבוד ישו ליצחק אבינו? כך שואל הרמב"ן. והרמב"ן עונה על דרך הדרש, על דרך הסוד, על דרך הפשט. הוא אומר, אין לו תשובה. בא בעל הכתב והקבלה, אחד מרבותינו הקדמונים, בפירושו לתורה, פירוש נפשא, נפלא על דרך הפשט, והוא אומר את ההסבר הבא. נאמר את זה רגע בעל פה ונראה את זה בפנים. אברהם אבינו מסתובב בעולם והוא מוביל תנועה שנקראת חזרה בתשובה, והתנועה הזאת יש בה מיליונים, וכל הנפש אשר עשו בחרן זה עוד לפני שבאים הביתה לארץ ישראל, ואחר כך הוא מקבל את התואר אב המון גויים. אב המון גויים זה לא כמו שהגננת ציירה לנו בגן למי שהלך, או בחדר, בחדר לא ציירו ציורים, אבל הציורים שאנחנו מכירים, שאברהם אבינו נוטל עץ, וליד העץ יושבים שלושה או ארבעה חמישה ארוחים, מקבלים לאכול, עושים שעה כהן, ומלמד אותם ברכה. זה לא אב המון גויים. אב המון גויים זה ראש של מפעל אדיר, של חזרה בתשובה של מיליונים, שמתחילים להכיר, השם הוא האלוקים. ובראש התנועה הזאת נמצא אברהם אבינו. ואברהם אבינו כל הזמן מחפש דרכים איך להביא את שמו של הקדוש ברוך הוא לפיהם של בני אדם. אומר אברהם דבר מצוין, אני אחפור בארות. באר זה דבר מאוד חשוב, כולם נהנים מהבאר, כולם חייבים לבוא לבאר כדי לקחת מים, והשמות שאני אתן לבארות יהיה באר אל עולם, או באר אחרת כמו אלוקי צבאות, השם אלוקי צבאות. אז כאשר גוי אחד יאמר לבאחר, בוא נתפגש אחר הצהריים ליד הבאר, אז הוא ישאל אותו איזה באר? ליד באר אל עולם. זאת אומרת, הוא מצא דרך, דרך שמות הבארות, להביא את שמו של הקדוש ברוך הוא לפיהם של עוד אלפים ורבבות. וכשאת זה רואים הפלישתים, ובעיני אברהם הם לא יכולים לעשות כלום, כי התנועה של אברהם הולכת בגדלה, הולכת בגדלה, אבל אחרי שאברהם נפטר, הם סותמים את הבארות, ועד כדי כך, חז"ל אומרים, שהשתתח שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, תראו כמה הבאר הייתה חשובה, ובא יצחק וחופר את הבארות, וקורא להם באותם שמות שאבא קרא להם, כדי להראות הוא ממשיך בכיוון של אבא. כך מסביר בעל הכתב והקבלה, נראה את זה רגע בקטע השישי. ככה עשה אברהם בבארות אשר חפר, שקרא את שמם בשם השם, ולפי שהייתה מידתו של אברהם להשתדל בכל מאמצי כוחו להשיב רבים מיוון, ללמדם דעת את השם ולהראות להם שאין ממשות באלילים שהיו מוטעים לעובדם, וכדי להמציא מציאות רוחני למכחישי אל, המציא תחבולה נפלאה להכניס על ידה את המוטים אל תחת כנפי השכינה. מהי התחבולה? כל באר אשר קרא אותה בשם, אשר יורה על אמיתת מציאות השם. על דרך משל, לפי שהיו הטועים לומר שהנהגת העולם תלוי רק במערכת השמיים, וכל הצלחת האדם איננה רק בהשפעת הכוכבים והמזלות, לכן חשבו אלו לאלוהים ועבדו אותם, לבטל מהם הדעה המוטעת. קרא שם הבאר, השם כל עולם, או השם אלוקי צבקות, בזה הרגיל בפי הבריות הבאים משוב מים מבארו, באומרם נלחנה לשוב מים מבאר הנקרא כך, שיתעוררו על דעתם המשובשת ויתנו ליבם אל ההשגחה האמיתית. כך עשה אברהם, ובא כתוב להודיע ילד אישורה, כי יצחק חז במעשה אברהם אבין והתאמץ לחפור אותן הבארות ולהחזיר שמותן עליהם, כדי להחזיר עטרת אמונה אמיתית למקומה. ומצאתי ממדרש כתב יד רשבי, שמה כתוב שם? כיוון דמלאו הפלישתים אפרה, כיוון שהפלישתים מילאו את הבאר אפר, דאגרו בני אלמה לעבודה זרה, העולם חזר לעבודה זרה, ואבי אלמה שמם, העולם היה שמם, בלית בידע לקוד שבריחו, אנשים שכחו את הקדוש ברוך הוא. כיוון דעת היצחק מקטין, וישב יצחק ויחפור, מי וישב, אלא דעתיו אלמה לתיקוני, הרזיר את העולם לתיקונו, ואלפלון לבני אלמה ביד אילי לקוד שבריחו, וחינך את העולם בחזרה, שידעו שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. פירוש נפלא של בעל הכתב והקבלה. הקושי שיש לי בהסבר הזה, אם באמת הייתה כאן מלחמה בין הפלישתים לאברהם, אברהם מנסה להביא את שם השם לכל מקום, הפלישתים רוצים לעצור את זה, והם מבינים צריכים לעשות משהו לבאר, אז מדוע הפלישתים אחרי מות אברהם לא מחליפים את השם של הבאר? למה הם סותמים את הבאר? באר היה מקור החיים שלהם, מקור המחיה, בלי מים אין כלום. אז יש פה מסירות נפש אדירה של הפלישתים, כאשר בעצם הם יכלו לעשות את העבודה בצורה יותר קלה, להחליף את השם של הבארות, ותוך זמן קצר העולם היה מתרגל לשם אחר וזהו. אז שאלתנו השנייה היא, במלחמת הפלישתים באברהם, מדוע הפלישתים אחרי מות אברהם לא מחליפים את שמות הבארות, אלא סותמים את הבארות, ועל ידי כך גורמים לעצמם סכנת חיים, שמקור החיים זה המים, ילך ויגמר. מדוע עד כדי כך הם מוכנים ללכת? אלה הם שתי השאלות שאנחנו מבקשים לשאול על יצחק ומי יצחק, וננסה באמת במהלך השיעור ללמוד בדיוק מי היה הסבא הגדול יצחק, מה המיוחד בו ואיך הדברים יורדים עד אליהם. אז בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מדוע הקדוש ברוך הוא מקפיד על צחוקה של שרה דרך אברהם ולא באופן ישיר עם שרה? ושאלה נוספת, מדוע הפלישתים שנלחמים באברהם דרך הבארות סותנים את הבארות ולא מחליפים את שמם, עד כדי כך שיצחק חוזר וקורא להם באותם שמות? מדוע הם לא החליפו את שמות הבארות? אלה הם שתי השאלות שדרכם ננסה להבין את הפרשה והרבה מעבר לזה. אז כדי לענות על השאלות האלו, אנחנו ניכנס לסוגיה מאוד מעניינת בתורה, בחז"ל, וזוהי סוגיית השמחה והשחוק. שמחה ושחוק הם שני ביטויים שמראים התרוממות של האדם. אדם במצב של שמחה, אדם במצב של שחוק, הוא מרומם. אבל יש הבדל גדול בין שמחה לבין שחוק. שמחה אנחנו מוצאים בתורה בחגים, ושמחת בחגיך, פסח, שבועות וסוכות. למה? כי מה קרה בחגים? עם ישראל הרגשנו שאנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא יותר מתמיד. יציאת מצרים הביאה כל יהודי לאמונה שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא מאוד. לצאת מבית עבדים זה היה דבר לא נורמלי, והנה פתאום מיליונים יוצאים. לקבל תורה ולראות את הקדוש ברוך הוא פנים בפנים, דבר לא רגיל. לשבת 40 שנה בענני כבוד יום ולילה, מרגישים יותר מחוברים לקדוש ברוך הוא. אז כשמרגישים יותר מחוברים, פירושו של דבר, האמונה מתגברת, וכשיש יותר אמונה, יש יותר שמחה. לכן, בפעם הנוספת, שאנחנו מוצאים שמחה בתורה, חוץ מהרגלים שבהם אנחנו רואים וחוזרים ומרגישים כל פעם את ההתקרבות המיוחדת לקדוש ברוך הוא, וזה מביא אותנו לשמחה, מצאנו את זה עוד הפעם, בסוף התוכחה בא הקדוש ברוך הוא ואומר, למה הכל הגיע? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. מה קרה? לא עבדנו את הקדוש ברוך הוא בשמחה? נו, אז מה? זה בסדר, זה פחות בסדר. אבל עבדנו אותו. עשינו מה שצריך בלי שמחה. לא, אומר הרמב״ם, פשט הפסוק בקטע השביעי, השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. וכל המונה עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. מהי שמחה? עשיית המצוות ואהבת הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני מרגיש יותר מחובר, אני יותר מחובר לקדוש ברוך הוא, יש יותר אמונה, יש יותר שמחה. שאת זה הן, אז כל הפורעניות המופיעות בתורה מגיעות. ולכן אותו דבר גם כן אנחנו רואים בקבלת התורה. שקיבלנו את התורה והקדמנו נעשה לנשמע, אומרים חז"ל בקטע השמיני, דרש רבי סיני, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו כדי לעשות קו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. כיוון שחטאו ישראל, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה וקרקום, אחרי חטא הרגל. אז כאשר אמרנו נעשה ונשמע, מה אמרנו בעצם? הקדוש ברוך הוא, אנחנו מחוברים אליך. אז מה מראה חיבור של אדם לדבר שנמצא מעליו? כתר. הגובה של האדם הוא גובה מסוים. כל מה שיש מעל הראש מחבר אותו לראש ולמה שמעליו. כתר מראה את החיבור בין מה שיש פה לבין מה שיש למעלה. זה כתר מלכות, זה כתר כהונה, זה כתר תורה. אלה אנשים שזכו שאפשר לראות עליהם איך הם מחוברים וקרובים יותר לקדוש ברוך הוא. אבל כיוון שחטאנו בעגל, איבדנו את הכל. אומרים חז"ל בסוף הקטע השמיני, מה יהיה לעתיד לבוא ארבע שורות מהסוף, אמר איש נקיש, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו, שנאמר ובדויי השם ישובון, ובאו ציון ורינה כדי לעשות קו, ושמחת עולם על ראשם. איזה שמחה יש בראש? השמחה היא בלב. מה זה שמחת עולם על ראשם? שאנחנו מחוברים למה שמעל הראש שלנו, לקדוש ברוך הוא, יש שמחה. למדנו אם כן, עניינה של שמחה היא שהאדם מרגיש שהוא מחובר וקרוב יותר לקדוש ברוך הוא. זוהי שמחה. זה מביא את האדם לשמחה אמיתית. שחוק זה דבר לגמרי אחר. שחוק נמצא רק אצל הקדוש ברוך הוא בשלב הזה. איך נאמר בקטע התשיעי בתחילת תהילים פרק ב', למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים, נוסדו יחד על השם ועל משיחו, ומה הם אומרים? ננתקה את מוסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. ואז מה אומר הקדוש ברוך הוא כדי לעשות קו? יושב בשמיים ישחק. מה אמרתם? ננתקה את מוסרותינו, נשליחה ממנו אבותינו, חכו תראו. והרי בדיחה אחת גדולה. מה אמרת פרו? כל הבן הילוד היהור תשליחו כדי שלא ייוולד מושיעם של ישראל. אתה עוד תראה, לא רק שהוא ייוולד, הוא יגדל אצלך בבית. זה יהיה הבדיחה הכי גדולה. אז הקדוש ברוך הוא יכול לשחוק, כי הוא רואה את המחר, הוא רואה את כל התמונה. אתה אמן עושה עץ גבוה 50 אמה, ובזה אתה מבין הסיפור נגמר. אתה לא יודע למי אתה בונה את העץ, חכה עד הבוקר ותראה. מה שמבדיל בין מרדכי לעץ זה כמה שעות, ככה אתה חושב. זה בדיוק מה שמבדיל בינך לבין העץ. זה בדיוק בשבילך. קדוש ברוך הוא יושב בשמיים, ישחק לנו. שחוק פירושו של דבר, היכולת לראות את כל התמונה כולה. ולכן כמה נפלאים דברי הגמרא בעבודה זרה, שחזל מגלים לנו מהו סדר היום של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא עושה כל יום? אז בקטע העשירי, רבי דה אומר, רבי דה אמר רב, 12 שעות עד היום, 3 שעות הראשונות, הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. זאת אומרת, הוא פותח את היום בלימוד. שניות יושב ודן את כל העולם כולו. כיוון שרואה שנתחייב העולם כליה, עומד מכיסא הדין ויושב על כיסא רחמים. שלישיות יושב וזן את כל העולם כולו. מקרני רעמים עד בצי קינים. רביעיות, בשלוש שעות האחרונות של היום, כדי לעשות קו, יושב ומשחק עם לוויתן. שנאמר לוויתן זה יצרת לשחק בו. אז זאת אומרת הקדוש ברוך הוא יושב ומשחק עם לוויתן. כביכול הוא עבד קשה, עכשיו הוא נח קצת, הוא משתחרר, אומר המהר"ל, פלאי פלאים. הקדוש ברוך הוא יושב ומשחק עם לוויתן. לוויתן, פירוש דבר הקדוש ברוך הוא מתלווה לכל מה שקורה בעולם. הוא מתלווה לכל מה שקורה, והוא רואה את כל התמונה. הוא לא רואה רק את העכשיו, הוא רואה גם את המחר, גם את העוד שנה, גם את העוד 100 שנה. אז הוא יכול כבר היום לשחוק. איך אומר האריזל? לוויתן, בגימטריה אומר האריזל, מלכות. הקדוש ברוך הוא יושב ומשחק, הוא צוחק על מי? על המלכויות. אלה מתכננות כך, ואלה מתכננים כך, והקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, ישחק למו. כן? איך אומרים ביידיש? אמן, אמן שטרח, אמן גודלך. אדם חושב, הקדוש ברוך הוא צוחק, כי הוא רואה את כל התמונה כולה. זהו צחוק. זהו צחוק. זה קיים רק אצל הקדוש ברוך הוא. הוא רואה את כל התמונה כולה. בכל זאת, יש אדם אחד פה, שמידת השחוק גם כן שייכת אליו. וזהו יצחק. כי מה שקורה עם יצחק זה דבר נפלא. בקטע ה-11, מספרים לנו חז"ל, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם לקחת את יצחק אל אחד הערים אשר אומר אליך, בא אברהם אצל שרה ואמר לה, עד מתי יהיה בנך בחיקך? לא בן 37 שנים הוא? עד היום הוא בבית. אמא לקחה לו שומרי פרטי, שיעורים פרטי, הכל בבית. ולא הלך, לא לבית המדרש, ולא לבית התלמוד. עזבי אותו, שילך עמי, ועשי לו צעידה על הדרך, שנלך שנינו לבית המדרש הגדול. ועשתה להם צעידה, והלכו ארבעתם. זה הרי נפלא. איך כתוב שמה? אחר הדברים האלה, ואלוהים ניסה את אברהם, וישכם אברהם בבוקר, ויחרוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבטא עצי עולה, ומה המילה אחרי זה? ויקום הילך. הוא כבר קם הרי בבוקר. מה זה אותו ויקום? אברהם יכול לתכנן את הכל, לקום מוקדם, לחתוך עצים, אבל אם שרה תחליט שיצחק לא הולך, משהו קם וישכים, ששום דבר לא. אז אחרי שכבר הכל מוכן, עכשיו שרה צריכה לתת את האישור, ואברהם הבין את זה. אחרי 52 שנות הקרות, השרה אומרת, בסדר, אתה רוצה לקחת אותו לבית המדרש הגדול, כך אני אכין לכם אוכל לדרך. עכשיו, ויקום ואלך. עכשיו אברהם יכול לקום וללכת. באותו בית מדרש גדול, לומד יצחק, שלמעשה, שנמצאים פה, אי אפשר לראות את כל התמונה. רק שנמצאים שם, ומשם חוזרים לפה, או נמצאים שם ופה, אז אפשר להבין את הכל. יצחק, אומרים חז"ל, זה שני מילים, קץ חי. בעקדה הוא הגיע לקץ, הוא הגיע כאילו לסוף, אפרו צבור על גבי המזבח כביכול, והוא התחיל חיים חדשים לאחר מכן. הוא עולה תמימה, הוא לעולם לא יעזב את ארץ ישראל. הוא אחד שעם רגל אחת הוא פה, ועם רגל אחת הוא שם. הוא רואה את כל התמונה. הוא זה שהתורה מספרת עליו, והעזרה יצחק, ראינו בקטע החמישי, בארץ ההיא, בשנה ההיא, כותב רש"י בקטע ה-12, אף על פי שאינה כתקנה, שהייתה שנת רעבון, הארץ קשה, השנה קשה, אין שום סיכוי. זה נכון, למי שחי רק פה לא רואה שום סיכוי בזריעה הזאת. אבל יצחק, שעם רגל אחת הוא פה ורגל אחת הוא שם, הוא רואה גם את המחר, הוא רואה גם מה שמלמטה, והוא מוצא מהשערים. איך אנחנו אומרים תמיד? ובבן הנעקד ישבית מדנינו. מה הזכות של הבן הנעקד? הוא גם פה והוא גם שם. הוא יכול לצחוק. לא יש את הכוח המיוחד הזה. זה יצחק. כאן, מול הכוח הגדול הזה של יצחק. כוח השחוק. ועוד נחזור לזה בהמשך, ונראה פה דבר נפלא. מול הכוח האדיר הזה שיש ליצחק. עומדים הפלישתים. לפלישתים יש גם כוח גדול. מהו הכוח של הפלישתים? נאמר בתחילת תהילים בקטע ה-13, שרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, ומושב ליצים לא ישב. עוברת הגמרא בעבודה זרה בקטע ה-14, אברהם אבינו שלא הלך בעצת אנשי דור הפלגה, שרשעים היו, שנאמר, אבא נבנה לנו עיר, ובדרך חטאים לא עמד, שלא עמד בעמידת סדום, שחטאים היו. שנאמר מאנשי סדום רעים וחטאים להשם. מאוד. כאן כדאי לעשות קו. ובמושב ליצים לא ישב, שלא ישב במושב אנשי פלישתים. מפני שליצנים היו. הפלישתים, הכוח הגדול שלהם, זה ליצנות. זה גם סוג של שחוק. אבל שחוק שלילי. שחוק שמבטל את הכל. איך אומר רש"י? אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק בקטע ה-15. לפי שהיו ליצני הדור. כדאי לעשות קו, אומרים לאבי מלך נתעברה שרה. יש מושג שנקרא גדולי דור, ויש גם ליצני הדור. הפלישתים הם היו הליצנים של הדור. ליצנות לא יכולה לקבל קיום כאשר יש רצינות. מול רצינות ליצנות לא קיימת. מול ליצנות אין קיום לרצינות. יכולים לתת ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות. ליצנות אחת יכולה לקלקל עבודה גדולה של ימים ושנים. הפלישתים, להם יש את הכוח הגדול הזה של הליצנות. ולכן, הפלישתים הם בעצם לא אומה. אין להם את התרבות, את הקלצ'ר שלהם, כמו לכל העמים האחרים. מי הם הפלישתים? אומרת התורה רק לרגע אחד, בקטע 20 נחזור אחר כך, ומצרים ילד את לודים ואת הנמים ואת להבים ואת נפתוחים ואת פטרוסים ואת קטרוסים, אשר יצאו משם פלישתים. אז התגלבלתי. אז מצרים ילד את מי? את לודים, את הנמים, את להבים, את נפתוחים ואת פטרוסים ואת קסלוחים. כל אלה היו הילדים של מי? של מצרים. אשר יצאו משם פלישתים. מאיפה? אומר רש"י בקטע 21, אשר יצאו משם פלישתים, משניהם יצאו, שהיו פטרוסים כסלוחים מחליפים משכב נשותיהם אלו לאלו, ויצאו מהם פלישתים. זה לא אומה, זה הכל מעורבב שם. הכל מבולבל שם. אלה הפלישתים. הליצנות היא מה שמקיימת אותם. לכן בכל חז"ל, בכל התנ"ך, אין כלום על פלישתים, חוץ מהמלחמות שהם עושים. בהיסטוריה של האומה הזאת היא לא נשאר שום דבר. זוהי ליצנות. עם הכוח הזה הם עומדים מול אברהם. הם מבינים שאברהם בא לתת לעולם רצינות, אמונה בבורא שמיים וארץ, אמונה בקדוש ברוך הוא. הם מבינים את זה. כדי לעמוד מול זה, זה מלחמה לחיים ולמוות. כי אם יש רצינות, אין ליצנות. לכן אחרי מות אברהם הם סותמים את הבארות. הם סותמים לגמרי לגמרי, לא להשאיר זכר, אפילו אם הם מבינים שזה גורם למסירות נפש, לא יהיה להם הרבה מים, אולי כתוצאה מכך הרבה ימותו, אבל לא להשאיר שום זכר לרצינות של אברהם. כי אם רק יחליפו את השם, בכל זאת יהיו כאלה שיזכרו את השם הקודם. שום זכר. הם היה נגמר, שכחנו. זה המלחמה שלהם באברהם. מי שיכול לעמוד מול הפלישתים, מול הליצנות הפלישתים, זה רק יצחק. עם הצחוק שרואה את כל התמונה כולה. שמבין עם כוח האדיר הזה של הפלישתים, זה רק עכשיו, זה לא מחר. איך כותב רב צדיק, בצדקת הצדיק בקטע ה-16, שורש כל דבר טוב הוא האמונה שבו פתחה התורה. אנוכי השם אלוקיך, שלא בלשון ציווי. אנוכי, כל אחד אם הוא רוצה ייקח או לא ייקח. ואני מדלג שורה, כך שורש כל דבר רע, הוא ליצנות, שהוא הפך האמונה, שהוא מתלוצץ מכל דבר. איפה שיש רצינות, יש אמונה, יש שמחה. איפה שיש ליצנות, אין אמונה, הכל מתפרק. אם כך, כאן אנחנו מתחברים עכשיו, בחזרה לאברהם. שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כמו שראינו, ויאמר אלוקים אל אברהם, שרה אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. שהקדוש ברוך הוא אומר את זה לאברהם, ואברהם נופל על פניו ויצחק לשון שמחה. אותו דבר עם שרה, בשעה שיצחק נולד, אותו דבר בדיוק בקטע ה-18, והשם פקד את שרה כאשר אמר, מה כתוב שם בפסוק A, ותומר שרה צחוק עשה לי אלוקים כל השומע יצחק לי. כאן התרגום אומר מה זה צחוק, לשון שמחה. מה פירוש הדבר? מסביר הרמב"ן בקטע ה-17, ויצחק תרגם אונקלוס וחדי, וכן הדבר, כי הצחוק פעם יעבר ללעג, לזלזול, פעם לשמחה. כמו משחקת בתבל ארצו, משחקים לפני השם. ולפי דעתי שהכוונה בלשון הזה, כי כל הרואה עניין נפלא באדם לטוב לו, ישמח עד ימלא שחוק פיו. והוא מה שאמרה שרה, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי, כעניין אז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. שרה רואה היום שמכוח היצחק הזה, שהוא יראה את היום ואת המחר, הוא יראה את כל התמונה, הוא יוכל לצחוק. זרעו של יצחק יגיע ליום אחד שכולו ימלא פיו שחוק, אז ימלא שחוק פינו. וכן עשה אברהם כאשר נאמר לו זה, שמח ומילא שחוק פיו. אז אברהם מקבל את הבשורה מהקדוש ברוך הוא והוא שמח. ומה אומר לו הקדוש ברוך הוא? נחזור רגע לקטע השני. ויאמר אלוקים אל אברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. ובירכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בהם, ובירכתיה. והייתה לגויים מלכי עמים ממנה יהיו. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם שני דברים. אין יותר שרי, מי היום קוראים לשרה, וגם מה עוד תגיד לה? בשמי, ובירכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בהם. מה עושה אברהם? הוא מעביר לשרה רק חלק מדברו של הקדוש ברוך הוא. שמי היום לא קוראים לה יותר שרי, כי עם שרה. כי בקטע הראשון, בשעה שהמלאכים באים, מה נאמר? ויאמרו אליו, היה, זה היה מיד אחרי זה, היה שרי אשתך. לא היה שרי, כי כבר את זה היא ידע שקוראים לה. אבל את החלק השני, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ובירכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן, את זה אברהם לא אמר לו. אז כשאת זה אברהם לא אומר, ושרה שומעת משלושה ישמעאלים שמברכים אותה, היא אומרת יופי, כבר 52 שנה מברכים אותי. כבר 52 שנה מאחלים מי שיהיה לילדים. טוב, חייכת. אותו חיוך שהיה עד היום. כי היא לא ידעה שזה כבר אחרי הציווי של הקדוש ברוך הוא, אחרי הברכה שהקדוש ברוך הוא אמר, הנה זה מגיע כבר עכשיו. אז לכן, בלגלוג הזה, שהיה אצל שרה, שותף במידה מסוימת גם כן מי? אברהם. לכן כשהקדוש ברוך הוא מוכיח את שרה, הוא מוכיח אותה דרך מי? דרך אברהם. כי גם אברהם במידה מסוימת שותף באותו לגלוג. כי את זה אברהם לא אמר לה. וכשהיא באמת מבינה שזה מהקדוש ברוך הוא, אחרי שאותם ישמעאלים סיפרו את מה שאמרו, ואברהם אמר לה כן, כך אמר לי הקדוש ברוך הוא. אז כשנולד יצחק, ושרה אומרת, צחוק עשה לי אלוקים, כאן כבר איזה צחוק? צחוק של שמחה. אבל הרבה יותר מזה. כששרה אומרת, צחוק עשה לי אלוקים, אומרים חז"ל בקטע ה-19, וכי הקדוש ברוך הוא בורא את הצחוק, והלא הצחוק מגונה, אלא אמרה שרה, כל זמן שלא נתעברתי, הייתי רואה ישמעאל מצחק. מה זה מצחק? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, והיה ליבי כואב. כיוון שנולד לי בן, זה שמח ליבי. מפני שהוא עתיד לבטל שחוקו של ישמעאל. מגלים לנו פה חז"ל שאת השחוק, את הליצנות הפלישתית, מי לקח? מי הכניס לחייו? ישמעאל. וכששרה רואה את הליצנות הזאת אצל ישמעאל, היא אומרת, אז מה יהיה עם כל המפעל הגדול של אברהם? איפה זה יגיע אם לישמעאל יש את הליצנות הזאת? אבל כשהיא רואה שנולד יצחק, אומרת אמא, עכשיו אני יודעת מי יצחק אחרון. צוחק מי שצוחק אחרון, זה יהיה יצחק. הוא עתיד לבטל את צחוקו של ישמעאל. ומעניין שרבנו סעדיה גאון כותב על הפסוקים שראינו, ומצרים יולדת לודים ואת הנינים ואת להבים ואת נפתוחים ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים, אומר רבנו סעדיה גאון, ושכחתי להכניס את זה כאן, הזכרנו את זה הרבה פעמים, פלישתים, פלישתים הוא אומר פלסטינאים. כך אומר רבנו סעדיה גאון. מה הם רוצים לעשות? הם רוצים לבטל שלטון ומלכות בישראל. הפעם הראשונה שהפלישתים מגיעים, כאשר שאול נהיה מלך. כאשר דוד היה מלך בחברון, הם לא מגיעים. חשבו שהוא שר, מינו אותו המושל של חברון. אבל שהוא נהיה מלך בירושלים, למחרת הפלישתים מופיעים. כל כוחם, מסביר הגר"א, זה לבטל מלכות בישראל. כי כשיש מלכות בישראל, יש רצינות. כשיש רצינות, אין ליצנות. הליצנות הפלישתית הזאת עוברת מדור לדור, והיא עברה מהפלישתים לישמעאל, ומישמעאל לפלסטינים. זה אותו דבר ביחד, לפי הרס"ג. לכן, דבר מוזר הוא, כל אותם אלה שמתאבדים, ותמיד שואלים את אלה שניצלו, איך הוא היה נראה אותו אחד? מה הייתה התגובה שלו לפני שהוא התפוצץ? הוא צוחק. הוא חייך. הם מנסים לבטל שלטון וממשלה בישראל. כי זה למעשה בא להראות על רצינות. עם ישראל חי. אין דבר כזה. הם מנסים לצחוק. אבל אם השרה יודעת שמי שעתיד לבטל את צחוקו של ישמעאל זה יצחק. ולכן כמה נפלא שמיד אחרי שנולד יצחק אנחנו כבר לא מוצאים יותר את שמו של ישמעאל. בקטע 22, ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. מה היא אומרת? גרש האמה. היא לא אומרת גרש השפחה, שפחת אברהם, כי שפחה זה מראה על התבטלות לאברהם. אין לה שום התבטלות, שום דבר לא. הגירוש פה זה לא רק של ישמעאל, זה גם הגירושים של מי? של האמה, של אגר. מאיפה בא האגר? אגר בא ממצרים. כשפרעה לא יכול לגעת בשרה, הוא נותן לה אגרה, הוא נותן לה שכר את אגר, אומרים חז"ל. אז מגרשים אותה ואת בנה כדי לעשות קו. זה הבן שלה, אתה מבין אברהם? זה לא הבן שלך. כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. והירא הדבר מאוד בני אברהם על הודות בנו. מה אמר? הוא הבן שלה, הרי הוא גם הבן שלי. ואז יש פה בעיה, בן של מי הוא? ויאמר אלוקים אל אברהם, אל יירא בעיניך על הנער ועל אמתך. הוא נקרא אמה, היא נקראת אמה בפיו של הקדוש ברוך הוא ונער, לא אל יירא בעיניך על בנך, על הנער. כל אשר תאמר אליך שרה שמה בקולה, כי ביצחק יקרא לך זר. הבן הממשיך זה יצחק. וגם את בן האמה, איך אמרה שרה? גרש את בן האמה. הנה, את בן האמה לגוי הסימנו, כי זרחה הוא, אבל הוא לא הבן שלך. והשכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר סמת שכמה, ואת הילד, ולא את ישמעאל. וישלחה ותלך ותתה במדבר לירשבע, ויחלו המים מן החמק, ותשלך את הילד תחת אחד השיחים, ותשב, ותלך ותשב להרחק, מנגד הרחק מתחת הקשת, כי אמרה לרא במות הילד, כי אצלה זה באמת הילד שלה, ותשב מנגד ותישא את קולה ותף, וישמע אלוקים את קול הנער, ויקרא מלאך אלוקים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה מלאך השם, ויאמר לה הגר אל תראי, כי שמע אלוקים אל קול הנער, באשר הוא שם. פעם אחת, לא מופיע פה השם ישמעאל. כי שרה יודעת שעתיד יצחק לבטל את צחוקו של ישמעאל. ולכן זה פלאי פלאי פלאים. הפטרת השבת, במה היא עוסקת? על אישה אחת מנשי הנביאים צעקה לאישה לאמור שאישה בעלה נפטר והיא חייבת לשלם הרבה כסף ואין לה ממה לשלם, ואז מופיע שם הנס הגדול של אלישע עם השמן, ואחרי זה מופיע עוד סיפור עם אלישע, והיא היום, בקטע 23, ויעבור אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה. ותחזק בו לאכול לחם. ואם ידי עוברו יסור שם לאכול לחם, ותאמר אל האישה, הנה ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא עובר אלינו תמיד, והיא אומרת לבעלה, בוא נעשה לו איזה חדר נפרד, על יד גג, כל פעם שהוא יבוא, זה יהיה החדר שלו, וכך קרה. הוא מגיע לשם כל פעם, ואז הנה, פסוק י' ג', פסוק י' ג', ויאמר לו, אמור נא אליה, הוא אומר לגחזי נערו, הנה חרדת עלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? היש לך לדבר אל המלך או אל שר הצבא? היה ראש השנה, את רוצה שאני אבקש משהו מהקדוש ברוך הוא? ותאמר בתוך עמי, אנוכי יושבת. ויאמר, ומה לעשות לה? ויאמר גחזי, אבל, כדי לעשות קו, בן אין לה, ואישה זקן. זאת אומרת, דומה למה? לאברהם ושרה. ויאמר קרא לה, ויקרא לה ותעמוד בפתח, ויאמר למועד הזה עוד קו, כעת חיה, את חובקת בן. אותו דבר, דומה של אברהם ושרה. ואז היא עונה באותה תגובה של שרה, ותאמר אל אדוני, אל האלוהים, אל תחזה בשפחתך, ותר, ותלת בן למועד הזה כעת חיה, כאשר דיבר עליה אלישע. אז לכן, אנחנו מבינים מדוע זה ההפטרה של הפרשה. אבל ההפטרה ממשיכה. מה קורה לילד הזה? הוא גדל, יום אחד כאב לו הראש, אבא יחזיר אותו הביתה, הוא מת לאמא בידיים, אמא משקיבה אותו על המיטה של אלישע אלוהים, אלישע מגיע, מחיה אותו, מה נאמר פסוק למדה בסוף ההפטרה? ויש ולך בבית אחת אינה, ואחת אינה ויעל ויגר עליו, ויזורר הנער עד שבע פעמים, ויפתח הנער את עיניו, ויקרא אל גחזי, ויאמר קרא אל השונמית הזאת, ויקראה ותבוא אליו, ויאמר שאי בנך, ותבוא ותיפול על רגליו, ותשתחו ארצה, ותישא עוד קו את בנה, ותצא. אז מה שאני לא מבין, זה דבר אחד. בדרך כלל, לא בדרך כלל, תמיד, ההפטרה, היא לא באה לחסות חלק מהפרשה. ההפטרה למעשה, היא מעין כל הפרשה. וכאן לכאורה נראה, שההפטרה עוסקת במה? בדבר דומה לסיפור של יצחק, של אברהם ושרה. אבל פרשת והרה מלאה בעוד סיפורים. כל העניין עם סדום, עקדת יצחק, ישמעאל שגורש מהבית. יש הרבה מאוד דברים בפרשה. אז מדוע ההפטרה מצטמצמת רק לסיפור של שרה ואברהם, שזה דומה עם האישה השונמית ובעלה? התשובה היא, זה פילי פלאים. ההפטרה הזאת היא לא רק עוסקת בעניין הזה, היא עוסקת הרבה יותר מזה. האישה השונמית הזאת נולד לבן. ומה קרה לבן? הוא נפטר. ומה קרה לעוד הפעם? הוא נולד עוד פעם. איך קראו לבן הזה? חבקוק. זה הנביא חבקוק. אמא חיבקה אותו פעמיים. פעם שהוא נולד, ופעם שהוא נולד עוד פעם, אחרי תחיית המתים. זאת אומרת, הנביא חבקוק הוא למעשה באותו מצב, במידה מסוימת כמו יצחק. הוא פה והוא שם. הוא הגיע לקץ והוא חי מחדש. והנביא חבקוק בגמרא במסכת מכות אומר, כשיש דיון בין הנביאים, תרי"ג מצוות זה כל כך הרבה, בוא נראה מה היסוד, כמה יסודות יש. בא נביא אחד העמיד על 9, נביא אחד העמיד על 7, בא חבקוק והעמיד את כל התורה על מצווה אחת. וצדיק באמונתו יחיה. מי שחי פה וחי שם, יודע שהמפתח של הכל זה מה? אמונה. כי כשיש אמונה, הצעד הבא זה שמחה. ומשמחה עוברים למה? לשחוק. זה כל ההפטרה. כל הפרשה שלנו, מראשיתה ועד סופה, כל הסיפורים, מה שמחבר את כולם, זה היסוד שהאמונה זה המפתח לשמחה, ומכוח זה אפשר להגיע גם כן לשחוק. לכן אין פלא שאומר לנו דוד בתהילים בקטע 25, הודו להשם כי הוא בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. מה תגידו? מה תודיעו בעמים? פסוק ד', פסוק א', זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיו, זרע אברהם עבדו, בני יעקב בחיריו, הוא השם אלוקינו בכל הארץ משפטיו, שימו לב, זכר לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור, אשר קראת לאברהם, ושבועתו לישחק. אז תמיד שואלים, למה כתוב ישחק, ולא כתוב יצחק? למה בברית מילה, שאומרים את הפסוקים האלה, אשר קראת את אברהם, שקוראים את השם של הילד, אומרים ושבועתו לישחק? כי מי מילתו של יצחק, אמא כבר ראתה, שהוא עתיד לבטל את צחוקו של ישמעאל, והוא יהיה זה שיביא את כולנו, לאז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. מהי השבועה לישחק? לאמור, לך אתן את ארץ כנען, חבל נחלתכם, בהיותכם מתי מספר, מעט וכמעט וגרים בה, מעט היינו, ומול כל זה, מה שעומד, זה השחוק של יצחק. זה מה שהתורה מבקשת ללמד אותנו. שאנחנו נמצאים בלידתו של יצחק, ומתחילים לצעוד עם יצחק, במצב לצעדה שאנחנו צועדים עם סבא אברהם, זה לדעת, אפשר לזרוע בשנה ההיא, בארץ ההיא, ולמצוא מאה שערים, והכל תלוי במה? בחיזוק האמונה, וצדיק באמצעו איתו. כשיש אמונה, יש שמחה. יש שמחה, יש שחוק, ומהשחוק של יצחק עוברים לשחוק של הגאולה העתידה. זה המעלה. אם הדברים אמורים כל שנה ושנה, על אחת כמה בזמנים כמו שלנו, אנחנו באמת רואים איך יום אחד לא יודע ולא יכול להוביל אותנו ליום שלאחר מכן. אף אחד לא יודע מה יהיה מחר. איך אדם אחד יכול לשגע מיליונים ולרוץ לתרצם, ואף אחד לא יודע מי הוא ומה הוא ואיפה הוא, והלך ובא וחזר ונמצא, ורק יבוא בעיר אחרת, אז בכלל יכריזו על איזה מעצר בית. אז אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא מסובב, איך יושב בשמיים ישחק למו. ומכיוון שזהו המהלך, העבודה שלנו זה לדעת להיות מוכנים לאז עם מלא שחקים. ונחזק את עצמנו באמונה, מכוח זה נגיע לאותה שמחה ולאותה גאולה שלמה.